ערב טוב לכולם, ואנחנו בעיצומה של ההכנה הגדולה לקראת יובל החמישים, כמובן הכוונה לחג השבועות, יום החמישים ליציאת מצרים. הבה ונתבונן קצת ברגעים האלה שבהם מציינים את יובל החמישים למדינת ישראל בפעמוני יובל המכילים כל מיני, כך אומרים, הצגות שאין הדעת היפה סובלתן, ושעליהם נאמר כמעשי ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו, וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שם לא תעשו, ובחוקותיהם לא תלכו, ושעל כך נאמר, ולא תקי הארץ אתכם כאשר קעה את הגוי אשר לפניכם, והבגץ בכלל לא מבין על מה מדובר. כך חוגגים יובל במדינת ישראל. בוא ונראה כיצד מכינים אמורים להכין את עצמם יהודים מדי שנה בשנה ליום החמישים, היובל למתן תורה. לקראת יום זה, לא רק אז אלא מדי שנה בשנה, אנו סופרים בערגה ובהתרפקות דקדושה את ספירת העומר. ואומנם יש לנו בלבול מסוים, שהרי רבותינו הכניסו לתוך ספירת העומר, מסכו לתוכה מנהגי אבלות עקב מותם של תלמידי רבי עקיבא. אבל עלינו לזכור כי יש כאן שני דינים נפרדים לחלוטין, דין של מנהגי הספירה מדרבנן שנחקקו לדורות בתקופת רבי עקיבא עקב האסון הגדול ההוא, ודין של מצוות ספירת העומר מדאורייתא, שהיא באווירה אחרת לחלוטין, שהיא באווירה של התרפקות דקדושה, כפי שאמרנו, של התעוררות לקראת, כמו שכתוב בחז"ל, באו בני ישראל למשה רבינו אחרי יציאת מצרים, אמרו לו: משה, משה, ברצוננו לראות את מלכנו, ברצוננו לשמוע ממלכנו. אמר להם משה רבינו: יפה הדבר, אבל עליכם להתכונן, אשר על כן תתחילו לספור. והספירה הזאת א' היא בבחינת אותה ספירה לאחור שסופרת הקלה לקראת יום חתונתה ויום שמחת ליבה. כך בני ישראל ספרו לקראת יום פגישתם ההיסטורית וכריתת ברית היסטורית בינם לבין בורא עולם, ברית עולם וירסתיך לי לעולם, ברית סיני. והספירה הזאת כוללת לא רק את הציפייה, אלא גם את ההכנה לקראת אותו אירוע גדול שלא היה דומה לו בהיסטוריה מבחינת המשמעות שלו לאדם, לעולם ובעיקר לעם. נצח נצחים. וההכנה הזאת חוזרת על עצמה מדי שנה בשנה. ההכנה הזאת חוזרת על עצמה מדי שנה בשנה באשר בהגיע חג השבועות אין אנו חוגגים זכר לזמן מתן תורה, אלא הוא זמן מתן תורה, מדי שנה אנו עומדים מחדש במעמד הר סיני, ומדי שנה אנו מחדש רואים את הקולות, ומדי שנה אנו מחדש רואים את האלוקים מעניק את האמון שלו למשה רבינו. לו רק זוכים אנו, ולו רק נזכה. ולכן גם בספירות העומר שלנו, החוזרות על עצמן מדי שנה בשנה, יש את מימד התשוקה, יש את מימד הציפייה, יש את מימד ההכנה. הבה ונראה כיצד מתכוננים ומהי מהותו של יום, מהותם של ימים אלו ומהותה של ספירה זו. אבי אלכסנדר זיסקינד מהורנדה, מיסוד ושורש העבודה, כותב: יזהר אדם במצוות ספירת העומר, וזה לשון הזוהר פרשת אמור: בוא וראה כל אדם שלא מונע החשבון הזה אותם שבע שבתות תמימות כדי לזכות בטהרה זו, לא נקרא טהור ואינו נכלל בכלל הטהורים ואין לו חלק בתורה, ומי שמגיע טהור לאותו יום הוא זה שזוכה לתורה. ואם קיים עשה שבה כמצוות אנשים מלומדה, קיים ולא קיים. ואני מוסיף והגם שעניין זה שייך לכל מצווה בעולם שאין דומה המקיימה מתוך כוונה, מתוך עומק הבנה ומתוך הרגשת הלב, למי שמקיימה מן השפה ולחוץ. אבל ממשיך רבי אלכסנדר זיסקינד ואומר: ובמיוחד מצווה זו של ספירת העומר, שהמעיין בכתבי האריזל עיניו יראו ואף אפיו יבחנו גודל מעלתה והתיקונים הגדולים הנעשים בעולמות הקדושים מקיומה, ואיך ומה ראוי לאדם להכין את ליבו ומחשבתו לתוכן פנימיות הכוונה, שהרי שורשה של מצווה זו בעולמות העליונים והקדושים. רבי יעקב עמדן בסיבדור בית יעקב כותב: סוד ספירת העומק עמוק מאוד בכתבי האריזל, ואין להאריך בדברים שהם מכבשונו של עולם. עם ישראל היו שקועים בממתת שערי טומאה, ומשם גאלם הקדוש ברוך הוא מטומאתם, והדרך לטהרתם הייתה צריכה להיות ארוכה ארוכה, אלא שהקדוש ברוך הוא לקחם על כנפי נשרים. והנה אם צועדים בדרך של אלפי קילומטרים, מתחילים ספירה לאחור רק אחר הליכה ארוכה, כשמגיעים לקרבת מקום. עם ישראל החל לספור מיד. הרצון שלו לראות את מלכנו, הרצון שלו לשמוע מי מלכנו, גרם לו לספור מיד, כמו שעוברים אלפי קילומטרים באף, במטוס מהיר ביותר. אז הפרמטר של אלפי קילומטרים איננו משנה, הזמן הופך את המרחק, הזמן החולף באף מדלג על ההרים ומקפץ על הגבעות, והקדוש ברוך הוא הרי לקחם על כנפי נשרים, כמו שכותבת התורה בפתיחה לפרשת מתן תורה, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו לומר לבני ישראל: אתם ראיתם את אשר עשיתי למצרים, ואקח אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי, ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי. חג הפסח וחג השבועות קשורים זה לזה. לשניהם יש מצד אחד אספקטים כלכליים, ולשניהם יש מצד שני אספקטים רוחניים. חג הפסח מצד אחד הוא חג קציר שעורים, וחג השבועות חג קציר חיטים. ומאידך חג הפסח הוא חג החירות, וחג השבועות חג מתן תורה. יש אדם שבסיסו בשדה, יש אדם שבסיסו ברוחניותו במתן תורה. יש כאלה שבשבילם המעבר מפסח לשבועות הינו מעבר ממצב כלכלי אחד למשנהו. יש כאלה שמבחינתם המעבר מפסח לשבועות הוא המעבר ממצב רוחני אחד לגבוה ממנו. האמת היא שפסח מכיל בתוכו את שני הצדדים, כמו גם שבועות. והשאלה איננה איזה משני הצדדים ייבחר, אלא איזה משני הצדדים יהיה המרכז, והאם שתי הבחינות תועמדנה בחינה בחינה במקומה, דבר דבור על אופניו. ספירת העומר תפקידה להוביל את האדם מעדנות בדרך העולה בית השם, ולסדר את שתי הבחינות הללו שבחג הפסח ושבועות במקום הנכון לכל אחת מהן. נוסח מצוות ספירת העומר מלמדנו כיצד הדברים הללו מושגים. וכך מתחילים את מצוות ספירת העומר בדרך שבה אנו עומדים וסופרים תוך כדי ההכנה למצווה, כפי שפותחים לפני כל מצווה בחלק מקהילות ישראל. מתחילים ואומרים לשם ייחוד קודשה בריך הוא ושכינתי, בדחילו ורחימו, לייחד שם יוד קי בבב קי. הנני מוכן ומזומן לקיים מצוות ספירת העומר, כמו שכתוב בתורה, וספרתם לכם ממחרת השבת, מיום הביאכם את עומר התנופה, שבע שבתות תמימות תהיינה, עד ממחרת השבת השביעית, תספרו 50 יום, והקרבתם מנחה חדשה להשם, והיא נועם השם עלינו, ומעשה ידינו כוננה עלינו, ומעשה ידינו כוננהו. רבינו צדוק הכהן מסביר את הנוסח הזה כדלהלן. מה זה לשם ייחוד קודשה בריחו שכינתי? כתוב בגמרא במסכת ברכות דף למדהי עמוד ב', כל האוכל בלא ברכה גוזל לאביו ולאמו. אביו זה הקדוש ברוך הוא, אמו זו כנסת ישראל. כנסת ישראל זו נשמת כלל ישראל המאוחדת, אותו חלק אלוקה ממעל שממנו חצובים נשמות כל אדם ואדם. האב קודש בריחו, האב שממנו גוזלים, בחינת הנותן המשפיע, זה הקדוש ברוך הוא. האם בחינת המקבל, המוביל את מה שמקבלת אל המטרה, זו השכינה. ושכנתי בתוכם, אומר הקדוש ברוך הוא, בתוך כל אחד ואחד, זו הנשמה חלק אלוקה ממעל שנמצאת בתוכנו. כשאדם מקיים מצווה, מטרת המצווה לקשר את העולמות, לקשר את הבחינות הרוחניות הנמצאות בתוכו אל מקורן, שם ייחוד קודשה בריחו ושכינתי, ביראה ובאהבה. ישנם שלוש דרגות בעבודת השם. יש העובד מיראה, מיראת העונש הנמוכה, ומיראת הרוממות הגבוהה. ויש העובד מאהבה, ומעל זה ישנה דרגה של עשה רצונו, רצונך כרצונו. זו דרגה של למעלה מאהבה. זו דרגה שמה שהאהוב רוצה, האוהב ממילא רוצה. שני בני האדם המתחילים לחיות את חייהם ביחד, תחילה הם עושים זה לזה מה שהשני רוצה כדי לשמור על שקט תעשייתי. בשלב השני עושים זאת מאהבה. בשלב השלישי כבר התאחדו הדעות עד כדי כך שבאופן טבעי מה שהאחד רוצה גם הצד השני רוצה. זאת הדרגה הגבוהה ביותר. איך מגיעים לדרגה הזאת? כמו שיש עץ ושורשים, כל דבר ודבר בענפים קשור לשורשים, כך בהגיע האדם להכרה בפועל בחוש ובמודע, שכל דבר ודבר שבו הוא קשור לקדוש ברוך הוא יגיע לאותה דרגה של התאחדות, של עשה רצונך כרצונו. יש מדרש חז"ל שאומר כך, משל יעקב אבינו והמלאכים. והיה חלום, והנה סולם מוצב ארצה, והנה מלאכי אלוקים ניצבים עליו. הקדוש הוא מתגלה אליו והמלאכים נעלמים. אומרים חזל, משל לתינוק שזבובים מרחפים על פניו. באה אמו ושוחה עליו להניקו, מיד הזבובים נעלמים. יעקב אבינו ביחס למלאכים זה כמו תינוק ביחס לזבובים, ויעקב אבינו ביחס לקדוש ברוך הוא כמו תינוק ביחס לאמו ששוחה עליו ומניקתו. זאת הפרופורציה, זה הקשר בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. כנסת ישראל היא בחינת האם המקבלת מן האב, מן הקדוש ברוך הוא. כל דבר בעולם נוצר מקשר שבין אב לאם. האב זה תמיד החלק המחוסה והאם החלק הגלוי. כך גם ברוחניות, כשהולכים לקיים מצווה לוקחים את החלק אלוקה ממעל שבתוכנו ומקשרים אותו לבורא, ועל ידי חיבור זה נוצר שפע רוחני חדש על האדם, הוא המוצר המוגמר. וכשאדם הולך לקיים מצווה הוא מקשר בין קודש בריחו ושכינתי, וזהו לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי בדחילו ורחימו. כשאדם מקיים מצווה בחיצוניות אין מקום לא ליראה ולא לאהבה. היראה האמיתית נמצאת בפנימיות, והאהבה הרחימו קשר שנפרץ החוצה, הפנימיות שפורצת החוצה יוצאת בצורה של אהבה. הבחינה יכולה להגיע, הבחינה הפנימית של האדם בכוחות עצמה יכולה להגיע רק ליראה. אהבה נוצרת כתוצאה מהקשר בין האדם לאלוקים. אין אהבה בלי קשר. ולכן כשנוצר הקשר הזה, הרי הנני מוכן ומזומן לקיים מצוות, במקרה שלנו ספירת העומר, כמו שכתוב בתורה, וספרתם לכם ממוחרת השבת מיום הביאכם את עומר התנופה שבע שבתות תמימות תהיינה, עד ממוחרת השבת השביעית תספרו 50 יום והקרבתם מנחה חדשה להשם. מה התוצאה? מכל חיבור בין אב לאם יש ולד, והתוצאה כאן היא, והיא נועם השם אלוקינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו. התווסף שפע רוחני, וכתוצאה מזה שהתווסף שפע רוחני תתווסף שמחה והתווסף קשר, ויהיה עוד ועוד שפע, וחוזר חלילה עוד מצווה ועוד מצווה, עוד התקשרות ועוד התקשרות, ומצווה גוררת מצווה, וכך עולה ומתעלה האדם עד אין סוף. ואז ניגשים לקיים את המצווה עצמה ומברכים. ברוך זה תוספת וריבוי, הולכים להוסיף ולרבות את עניין הברכה, את אותה קדושה אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על ספירת העומר. ועכשיו ניגשים לקיים את המצווה ומברכים כמניין היום. ואחרי שמברכים כמניין היום ומבטאים בכך שעושים את אותה הכנה ששייכת ליום זה, כפי שנסביר בהמשך, כלומר מתכוננים ביום הבא להתכונן את ההכנה השייכת ליום זה, שזה ספירתו, ונזכרים באופן טבעי במה שהיה כשהיה, במה שהיה יכול להיות לו זכינו, ובמה שיהיה בעזרת השם כשבית המקדש היה קיים, והספירה הייתה באמת כוללת את היציאה מקורבן עומר שעורים, והכניסה לשתי הלחם שחיתים והקרבתי מנחה חדשה להשם. וממילא אומרים בהנחה ובתפילה ובהתרפקות, הרחמן הוא יחזיר לנו עבודת בית המקדש למקומה במהרה בימינו. ועוברים למזמור שמבטא את רעיון ספירת העומר. למנצח בנגינות מזמור שיר. למנצח בנגינות מזמור שיר, מזמור שאחר חוץ מהפסוק של הפתיחה למנצח בנגינות, מכיל שבעה פסוקים. המזמור הזה מבטא את רעיון ספירת העומר, גם מבחינת צורנית חיצונית וגם מבחינת תכניו הפנימיים. המזמור הזה, שבדרך כלל מודפס בסידורים, בעיקר בסידורים של בני עדות המזרח בצורה של מנורה, ובכל קהילות ישראל ברוב בתי הכנסת בעמוד שלפני החזן יש את למנצח בנגינות מזמור שיר בצורת המנורה, המזמור הזה מכיל כאמור מלבד פסוק הפתיחה, הוא הפסוק השמיני, שבעה פסוקים, כשבע השבועות של ספירת העומר. 49 מילים יש בשבע הפסוקים, כמניין ימי ספירת העומר. והפסוק האמצעי, ישמחו וירננו לאומים, כי תשפוט עמים מישור ולאומים בארץ תנחם סלע, יש בו 49 אותיות, כמניין ימי ספירת העומר. והפסוק הזה בנוי במבנה סימטרי מושלם, ימין על ימין ושמאל על שמאל. הקנה הראשון, כלומר הפסוק הראשון מימין, יש בו שבע מילים. הקנה האחרון, הפסוק הראשון משמאל, הפסוק האחרון במזמור, יש בו שבע מילים. הפסוק השני והשישי, השלישי והרביעי והחמישי, השלישי והחמישי, יש בהם שש מילים כל אחד. בפסוק האמצעי יש 13 מילים, כלומר המבנה הוא סימטרי לחלוטין, כמבנה של מנורה. צריך להבין תחילה מה מבטא רעיון המנורה. ויעירני המלאך הדובר בי כאיש אשר יאור משנתו, ויאמר מה אתה רואה? ואומר וערה, והנה מנורה שבעת קנים לה וגולה על ראשה, זכריה הנביא. ויאמר מה אלה לא תדע, וזכריה הנביא לא יודע. ואז הוא מגלה לו המלאך ואומר, כה אמר השם, לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי אמר השם. כלומר המנורה, מנורת המקדש, מבטאת את רוח השם. עלינו להבין איפה, מה פירוש המושג רוח השם. רוח קודם כל מבטאת את הקשר בין נפש לנשמה. הרוח נמצאת בנקודת הקישור בין הבחינות הנמוכות של הנפש והגוף לבחינות הגבוהות של נשמה חיה ויחידה. ולכן רוח קשורה תמיד לדיבור, שהרי הדיבור, כפי שדיברנו כבר פעמים רבות אין ספור, מבטא את הקשר בין חומר ורוח. רוח השם דיבר בי ומילתו על הלשוני. ויצא חוטר מגזע ישי, כתוב בישעיהו פרק י' ונצר משורשיו יפרה. ונח עליו רוח השם, רוח חוכמה ובינה, רוח עיצה וגבורה, רוח דעת ויראת השם. רוח השם, אם כך מבטאת, חוכמה ובינה, עצה וגבורה, דעת ויראת השם. ששת המושגים הללו, חוכמה ובינה, עצה וגבורה, דעת ויראת השם, מבטאים את המסלול מהבחינה העליונה של הנשמה עד היציאה אל הפועל, בפועל הנפש והגוף. תחילה חוכמה. חוכמה מגיעה מן העליונים. חוכמה לא נמצאת כאן. חוכמה לא יודעים כלל היכן היא. כמו שאומר איוב בפרק כ"ח. והחוכמה מאין תימצא? ואיזה מקום בינה? כל זה אומר איוב אחרי שהוא אומר הכל אפשר לדעת בעולם מלבד חוכמה, כי יש לה כסף מוצא ומקום לזהב יזוקו. ברזל מאפר יוקח ואבן יצוק נחושה, יודעים מאחן לקחת כסף ואחן לזקק זהב, מאיזה אפר נלקח הברזל ומאיזו אבן יצוקה נחושת. קץ שם לחושך ולכל תכלית הוא חוקר. אפשר לדעת, לצאת מחושך אי הידע הבערות. מקום ספיר אבניה אפשר לדעת, אפרות זהב לו. אפשר לדעת, האדם יכול להגיע אפילו לידיעות נתיב לא ידעו עית, ולא שזפת הוא אין עיה. לא הדריכו בני שחת שזה תואר לאריה, לא עדה עליו שחל גם כן אריה. אבל והחוכמה מתלונן יוב, מאין תימצא? מקור החוכמה באינסוף, ואין זה מקום בינה. לא ידע אנוש ערכה, ולא תימצא בארץ החיים. תאום אמר לא ויהי, וים אמר אין עמדי. לא ייתן סגור תחתיה, לא ישקל כסף מחירה, לא תסולה בחתם אופיר, בשועם יקר וספיר, לא יערכן הזהב וזכוכית. והחוכמה מאין תבוא? ואיזה מקום בינה? ונעלמה מעיני כל חי ומעוף השמיים נסתרה. אבדון ומוות אמרו, באוזנינו שמענו שמעה. שם בגבול בין העולמות שומעים שמעה, אבל אלוקים הבין דרכה, והוא ידע מקומה. אז ראה ויספרה הכינה וגם חקרה, ויומר לאדם, הן יראת אלוקי, יראת השם היא חוכמה וסור מרע בינה. חוכמה מקורה למעלה, חוכמה ובינה, עצה וגבורה, דעת ויראת השם. יראת השם היא חוכמה, יראת השם היא התוצאה האחרונה של חוכמה. החוכמה מלמעלה, מפסגת הנשמה. הבינה היא הפוטנציאל שנמצא בפסגת האדם להבין דבר מתוך דבר. אחרי שאדם קולט את החוכמה, מנתח אותה בבינה, ואז הוא מפעיל את כוח הדעת שמחבר את כל המערכות, והוא יודע כבר מה הוא צריך לעשות. דילגתי. רוח, חוכמה ובינה. אחרי שהוא מנתח את החוכמה ושכלו, הוא צריך את כוח העצה. לברור את הטוב מתוך הרע. עצה זה בירור, כמו שכתוב, כליות יועצות, וכמו שהכליות בוררות את הדם הנקי מן הפסולת, כך העצה בוררת את הטוב מן הרע. הוא גבורה, אחרי שהוא כבר יודע מה טוב ומה רע, הוא צריך גבורה כדי להתגבר על היצר ולבחור בטוב, וזהו גיבור הכובש את יצרו. אז הוא מחבר את הכל על ידי הדעת, והתוצאה היא פעולותיו הטהורות ביראת השם טהורה בפועל. זאת מבטאת המנורה, עצה וגבורה, חוכמה ובינה, עצה וגבורה, דעת ויראת השם, מפסגת החוכמה ועד קצה המעשה בפועל. כך אומר הקדוש ברוך הוא, כמו שאומר איוב, הן יראת השם היא ההוצאה לפועל של החוכמה. כלומר, המנורה מכילה את כל השיעור, קומה מפסגת הרוחניות עד ההוצאה לפועל של הגשמיות. זה רוח השם. זאת מבטאת המנורה, לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי אמר השם. ונחה עליו על בן אישי, על החוטר שיצא מבן אישי, רוח השם. שלמה המלך אומר במשלי פרק ג', בני תורתי אל תשכח ומצוותי יצור ליבך, כי אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך. מה זה אורך ימים? בהבנה שלנו אנחנו תמיד אומרים אורך ימים כשמתכוונים להרבה ימים, לריבוי ימים, אבל לא זאת הכוונה בפסוק. בפסוק הרי כתוב ושנות חיים יוסיפו לך, אז מה זה אורך ימים? ימים ארוכים הם ימים שיש בהם 24 שעות, ובכל שעה 60 דקות, ובכל דקה 60 שניות, כשהימים של האדם מלאים. אברהם זקן בא בימים, אם כל יום ויום מלא הוא בא להיכלו של מקום, להיכלות הנצח שלו עצמו. אם תורתי אל תשכח, אם מצוותיי ייצור ליבך, אז אורך ימים יהיו לך. הנה כתוב בקהלת, לב חכם בימינו ולב כסיל משמאלו. לב פירושו של דבר עיקר תשומת הלב, בימין אצל החכם, בשמאל אצל הכסיל. מה נמצא בימין ומה נמצא בשמאל. אז כתוב על התורה בספר משלי, אורך ימים בימינה, בשמאלה, עושר וכבוד. אורך ימים, כפי שאמרנו, זו הרוחניות. תורתי אל תשכח ומצוותי יצור ליבך. נמצא בימינה של תורה, ובשמאלה, עושר וכבוד. ימין זו תמיד בחינת העיקר, כששמאל מסייעת לימין. כשאדם רוצה להרים מסע כבד, הוא שולח את יד ימינו, וגם אם הוא איתר יד ימינו, חזל קוראים לשמאלו ימין שלו. כי הימין זה בחינת ימין השם עושה חי, ימין השם רוממה. והשמאל תמיד כפופה לימין. ולכן, לב חכם בימינו, את הדגש, את העיקר, הוא שם על הימין, על אורך ימין בימינה. כסיל שם את הכל בשמאל. אורך, עושר וכבוד. בשמאלה, עושר וכבוד. גם במשכן ראינו, יש ארון, שולחן ומנורה. הארון מבטא את התורה בימין. השולחן בשמאל מבטא את הפרנסה. המנורה, רוח השם, מקשרת, מחברת בין ימין לשמאל. למנועה יש צד ימין ויש צד שמאל. וכשמסתכלים על מבנה המנורה מימין לשמאל, רואים שיש שלושה קני מנורה מצידה אחד ושלושה קני מנורה מצידה השני. מצד ימין מתחילים לקרוא אלוקים יחננו ויבורכנו. אנו מבקשים מאלוקים שיחננו ויברכנו, יאר פניו איתנו סלע. הברכה הרוחנית, אור פני השם. האדם רוצה להתענג על אור פני השם. מכיוון שפה מבקשים על אור פני השם, מבקשים מתנת חינם. אנחנו נראה שהמושג יחוננו לא מופיע בצד שמאל כשמדברים על הברכה הגשמית. כי ברכה הגשמית יש כאלה שיכולים לטעון, האלוקים ברא אותנו, טבעי שיפרנס אותנו. אבל פה בוודאי ובוודאי, חן וכבוד ייתן השם להולכים בתמין. זוהי מתנת חינם. זה הקדוש ברוך הוא נותן. כמו שכתוב בפרשת השבוע שלנו, קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוקיכם. וזוהי תמיהה. וכי זה נימוק שאנחנו יכולים להיות קדושים. משל יבוא לאדם ויגידו לו, אתה צריך לתת מיליון דולר לצדקה כי הם גם רוטשילד נתן. תודה רבה. רוטשילד מרוויח מיליון דולר כל יום, אני מרוויח 100 שקל לחודשיים. מה, איזה מין הנמקה הזאת? קדושים תהיו כי קדוש, אני השם אלוקיכם. קדוש הוא קדוש וטהור, ואנחנו בני אדם קרוצים מחומר. אבל רבי משה חיים לוצאטו בספרו מסילת ישרים מסביר את המידות שבסולם של רבי פנחס בן יאיר מהגמרא במסכת עבודה זרה דף כ"ב, שהגמרא אומרת, מכאן אמר רבי פנחס בן יאיר, כלומר מהפסוק של ונשמרת מכל דבר. תורה מביאה לידי זהירות, וזהירות לידי זריזות, וזריזות לידי נקיות, ונקיות לידי פרישות, ופרישות לידי טהרה, וטהרה לידי חסידות, וחסידות לידי ענווה, וענווה לידי יראת חטא, ויראת חטא מביאה לידי קדושה. ובכל אחת מהמידות הראשונות, זהירות וזריזות ונקיות וכולי, מסביר רמח"ל, מקדיש רמח"ל פרקים מספר לכל מילה ומילה, בביאור מידת הזריזות, בפרטי המידה וחלק מן המידות, בביאור מפסידי מידת הזריזות, ובביאור ההרחקה ממפסידי המידה. רק למידת הקדושה מקדיש רמח"ל פרק אחד בלבד, בביאור מידת הקדושה. וכך הוא אומר בפתח, להבדיל מכל המידות הקודמות שאדם יכול לרכוש אותם בעמלו, מידת הקדושה איננה נרכשת בעמל האדם. מעט עמל והרבה מתנה, תחילתה השתדלות וסופה מתנה. אדם מקדש את עצמו מעט מלמטה, מקדשים אותו הרבה מלמעלה. אין האדם יכול לקדש את עצמו פה למטה. קדושה מקבלים. חן וכבוד ייתן השם, גם קדושה הקדוש ברוך הוא נותן. ומה כתוב? קדושים תהיו, כי קדוש אני השם אלוקיכם. אתם שואלים איך תהיו קדושים, הרי אתם קרוצים מחומר? אל תדאגו, אני השם אלוקיכם, וממילא יש מי שייתן. אלוקים יחוננו במתנת חינם ויברכנו. מה? יאר פניו איתנו סלע. מה יצא מזה? לדעת בארץ דרכך וכל גויים ישועתך. אנחנו רוצים לדעת את דרכי השם בכל פרט ופרט, אבל הגויים צריכים לראות ישועה, כמו שאומר שלמה המלך בתפילתו בזמן חנוכת בית המקדש. שלמה המלך אומר שמתפלל שהקדוש ברוך הוא יקבל את תפילתו, את תפילתו של כל יהודי שבא לארץ ישראל. אומר שלמה המלך כך: מלכים א' פרק ה': וינגף עמך ישראל לפני אויב, והתחננו אליך בבית הזה, ואתה תשמע השמיים, ועצר שמיים, וסלחת לחטאת עבדיך. אבל כשהוא מדבר על תפילת הנוכרי, הוא אומר: וגם אל הנוכרי אשר לא מעמך ישראל הוא, ובא מארץ רחוקה למען שמך, כי ישמעון את שמך הגדול, אתה תשמע השמיים מכון שבטיך, ועשית ככל אשר יקרא אליך הנוכרי. זה לא כתוב בתפילת היהודי, כי לנוכרים צריך להראות ישועות, אחרת הם לא יקבלו, כי הם לא קיבלו את מורשת סיני. אבל מי שקיבל את מורשת סיני יכול לראות בכל דבר ודבר בארץ את דרכי השם, לדעת בארץ דרכך וכל גויים ישועתך. ואז ידעו חעמים אלוקים, ידעו חמים כולם על הברכה הגשמית. ועוברים לצד שמאל של המזמור. מצד שמאל מתחיל הפסוק, פסוק האחרון במזמור: יברכנו אלוקים, כמו אלוקים יכוננו ויברכנו, אבל הפעם בלי יכוננו. כי הפעם מדברים על הברכה הגשמית. ויראו אותו, כבר לא מדברים על אהבה, מדברים על יראה. כל אפסי ארץ, גם קצוות הארץ, גם הפחותים, שלא מסוגלים להעריך את הברכה הרוחנית, אבל את הברכה הגשמית הם מבינים. ואז מה תהיה התוצאה? ארץ נתנה יבולה, הברכה הגשמית, ירחינו אלוקים אלוקינו. ואז שוב ידעו חעמים אלוקים, ידעו חעמים כולם על הברכה הגשמית. לב חכם בימינו, אורך ימים בימינה. כשהימין בימין, ובימין ההדגשה היא על הברכה הרוחנית, והיא העיקר, והיא התהילה, והיא הבקשה, והיא המטרה. והשמאל מסייע לימין בברכה הגשמית, אז התוצאה היא: ישמחו וירננו לאומים, כי תשפוט עמים מישור, ולאומים בארץ תנחם סלע. שמחה, אומר מהר"ל מפראג, איננה פעולה שנעשית לחצאים. מצד אחד אין שמחה כשמחה של מצווה, מצד אחד פקודי השם משמחי לב, ומצד שני אין שמחה אלא בבשר ויין. וישמחו, מתי אפשר לשמוח? כשגם הגוף שותף בשמחה, כל כוחות הנפש משתתפים, כשהנשמה מובילה, כל האדם, כל הספקטרום של האדם משתתף בשמחה. ישמחו וירננו לאומים, כי תשפוט עמים מישור, כשהכל נעשה ישר ומסודר, ולאומים בארץ תנחם סלע. המזמור הזה של המנצח בנגינות מזמור שיר מבטא איפה את כל רעיון הספירה. פסח ושבועות מצד אחד חגים עם בחינה חקלאית כלכלית, קציר שעורים וחיטים, ומצד שני יציאה לחירות וכניסה לעבדות השם למעמד הר סיני. אין לוותר על אף אחד מהצדדים, אבל יש להציב אותם דבר דבור על אופניו. כשהבחינה הכלכלית עומדת במקומה הדום לרגלי הבחינה הרוחנית, כשלב חכם בימינו, כשאורך ימים בימינה, כשהימין בימין והשמאל בשמאל, כשהמנורה היא זו שמדריכה את האדם, מה אלה הלא תדע? ויאמר לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי אמר השם, ונח עליו רוח השם, רוח חוכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת השם, רוח השם דיבר בי ומילתו הלשוני, אזי האדם נמצא בדרך העולה בית השם, עם כל ישותו, עם כל הווייתו, עם כולל גופו. אז
כשגמר לבטא את רעיון המזמור, את רעיון המנורה, את רעיון ספירת העומר, עוברים לתפילת רבי נחוניה בן הקנה, תפילה אפופת מסתורין ומלאת סודות, אבל גם בפשט פתאום מקבלת התפילה אור חדש. אנא, וכוח גדולת ימינך, תתיר צרורה, הלוי הנשמה הצרורה וכבולה בכבלי הגוף, צריך להתיר אותה בכוח. לב חכם בימינו, אורך ימים בימינה, בני תורתי אל תשכח ומצוותי ייצור ליבך. איך? קבל רינת עמך. למה מתפלל עם ישראל? למה מייחל עם ישראל? סגבינו, תהרינו, נורא. נא גיבור, דורשי ייחודך, כפי שהסברנו בתחילת הדברים. ייחוד קודש בריך ושכינתי. כבבת שמרם. שמרם כבבת עין. איך? ברכם. אלוקים ויחננו ויברכנו. תהרם. רחמי צדקתך תמיד גמלם. איך? חסין קדוש, כי קדוש אני. ברוב טובך נהל עדתך. יחיד גאה לעמך פנה, זוכרי קדושתך. מהי אותה גאווה מותרת אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו? שבעתנו קבל, ושמע צעקתנו יודע תעלומות. ובתעלומות הלב זה מה שצריך היה להיות. ברוך שם, כבוד מלכותו לעולם ועד. ואומרים לומר ריבונו של עולם, אתה ציוויתנו על ידי משה עבדך לספור ספירת העומר כדי לטהרנו מקליפותינו מטומאתנו, כמו שכתבת בתורתך, וספרתם לכם ממחרת השבת, מיום הביאכם את עומר התנופה שבע שבתות תמימות תהיינה. ובכן, יהי רצון מלפניך השם אלוקינו, שבזכות ספירת העומר שספרתי היום יתוקן מה שפגמתי בספירה, ובסוריים כתוב פלונית השייכת לאותו הלילה. ואתהר ואתקדש בקדושה של מעלה, ועל ידי זה יושפע שפע רב בכל העולמות, ולתקן את נפשותינו ורוחותינו ונשמותינו מכל סיגוף גם, ולתהרינו ולקדשינו בקדושתך העליונה. אמן. סלע. מהי אותה פלונית השייכת לאותו לילה? כיוון שמדובר פה לקשר את כל הבחינות כולם, הדברים הללו באמת קשורים לכבשונו של עולם, ולא נאמר אלא נרמוז, שכל דבר בעולם מחולק לעשרה חלקים, לעשר בחינות, שעל שבע מהם יש לנו גישה ושליטה, ואנחנו יכולים לפעול לטהר, או חלילה להפך. במשך מעשינו, במשך השנה, כולה דברים נפגמים. במשך הימים הללו שספירת העומר אנו מתקנים. ובכל יום ויום, מ-49 ימי הספירה, אנו מייחדים לשפר ולטהר, לתקן ולקדש איזושהי בחינה מהמידות שבאדם, שבמקביל מתקנת בחינה במידות שבעולם. ובהגיע חג השבועות, כשכל 49 הבחינות הללו מתוהרות ומזוכחות, עומד האדם מול האלוקים, והגיע יום ה-50, והוא יודע מה פירוש הדבר, כשדברים גשמיים במקומם הנכון להם, בפרופורציה המתאימה להם, מגישים את כל תעצומות כוחם אל הפסגה הרוחנית. או אז יכול האדם להיות ראוי לקבלת התורה. אז יכול האדם להיות ראוי לאותה טהרה עליה מדבר רבי אלכסנדר זיסקין מאורנדה, כשהוא אומר, מי שלא מונה לא זוכה, אבל בוודאי מכלליו אתה שומע אין, ומי שמונה החשבון הזה אותם שבע שבתות תמימות כדי לזכות בטהרה הזו, הוא הנקרא טהור, הוא הנכלל בכלל התיאורים, הוא שיש לו חלק בתורה, ומי שמגיע טהור לאותו יום הוא זה שזוכה לתורה. מי ייתן וכולנו נזכה.